ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף נון דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף נון דלת. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו מהי כבולות. במשנה ראינו שכתוב שהרחילים יוצאות כבולות. שואלת הגמרא, מהי כבולות? תשובה, שמחבלים עלייה שלהן למטה, כדי שלא יעלו עליהם הזכרים. מהי משמע דהי כבול לשנה דלא עביד פיריהו? מאחר שהסברנו שזה למנוע פריון, אנחנו רוצים לדעת מה הקשר בין המילה כבול לכך שהוא מתאר אי פיריון. תשובה, תכתיב, אנחנו מצטטים פסוק במלאכים א' פרק ת', פסוק י' ג'. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נפנה לשוליים, שם הוספנו פסוק י"ב. כתוב, ויצא חירם מצור לראות את הערים אשר נתן לו שלמה, ולא ישרו בינו. טוב, חירם לא היה מבסוט עם מה ששלמה שילם לו, נתן לו תמורת הטבות שחירם סיפק לשלמה בעניין, בקשר לבניין בית המקדש. ובפסוק י"ג כתוב, ויאמר, מה הערים האלה אשר נתת לי אחי? ויקרא להם ארץ כבול עד היום הזה. עכשיו חזרה לגמרא, שאלנו מאיפה רואים שכבול הוא לשנה דלא עביד פירי. תכתיב, מה הערים האלה אשר נתת לי אחי? ויקרא להם ארץ כבול על היום הזה. מהי ארץ כבול? וכאן יש פס כפול ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו פירושים להדכתיב ארץ כבול. אז עכשיו אחד פה ועוד כמה שורות נראה רב נחמן בר יצחק. אז אנחנו מבינים שמדובר בדבר שהוא לא פורה. אז אמר רב הונא, שהיו בה בני אדם שמחובלים בכסף וזהב. הם, מה זה מחובלים? כאן רש"י מסביר שהם מעוטפים ומקושרים. במה? בכסף וזהב. אמר לי רבה, רבה שואל על הפירוש הזה, אי אחי, היינו דכתיב, אנחנו מצטטים פה סוף פסוק י"ב, דכתיב, ולא ישרו בעיניו, בפני שהם מחובלים בכסף וזהב לא ישרו בעיניו? מה הסיבה של אי סביעת רצון של חירם אם כך הוא הפירוש? הגמונה, אין. אמר לי, אין. כיוון דארטירי, מאחר שאותם אנשים, אותם תושבים, הם עשירים ומפונקים, לא עבדי, עבדי את הרי מדובר פה בחירם שהיה מצפה שהתושבים של אותם מקומות הם יהיו מה שרש"י מסביר, אנגריה של מלך, שהם ישלמו מין מס בדרך עבודתם לטובת המלך. ומאחר שהם כאלו, הם מפונקים, הם לא רגילים לעבודה, אז זה גרם לכך של האי סביר רצון של חירם. רב נחמן בר יצחק אמר, מה לדעתו פירוש ארץ כבול? ארץ חומטון הייתה. מה זה חומטון? בליכה ומתבקעת. ומה העיקר לי כבול? מה הקשר בכל זאת למילה כבול? תשובה, דמשטרגה בקרה עד כבלה. הנה המילה שמקשרת אותנו לארץ כבול. סוג האדמה היה כזה שהתובעת בה הרגל עד הקרסול. ואמרי אינשי ערה מחבלה דלא עביד פירי. זה התיאור של המקום דרך האמירה העממי, ארץ מחבלה, הנה כבון, זה לא עבד פירי. כבונות, אמרנו את זה במשנה, מהי כבונות? תשובה, שמכבנים אותו למילת. אז אמרנו במשנה שרחילות יוצאות, הזכרנו מקודם כבולות וכעת כבונות. ומה זה? אז נסתכל ברש"י, שבשורה שנייה בשורות הקצרות, שמכבנים, קושרים בגד סביבו ביום שנולד, שצימו נקי, ומשמר צימרו שלא יתענף. מה זה למילת? לעשות מצימרו, מהצמר כלי מילת. זה בדים שהם עשויים מאותו צמר נקי. ממשיך הגמרא ואומרת, כדתנן, רואים תיאור של אותו צמר בעניין נגעים. רק נשים לב שאנחנו באמצע תשובה ארוכה בת ארבע שורות. אז אחרי שהסברנו שכבונות הוא שמכבנים אותו למילד, ורשי הסביר שקושרים סביבו, סביב אותו כבש ביום שנולד בגד לשמור על ניקיון הצמר, והפסוק המשנה מתארת בעניין נגעים כדתנן סעט כצמר לבן. זה קשור לענייני צרת. יש כמה דרגות של לובן שהאור הופך להיות לבן, שהם דרגות של לובן חזק בהיר כזה בוהיק, שאומר שהבן אדם נגוע בצרת. והסעט שכתוב בתורה הוא רמה של לובן כצמר לבן. מהי צמר לבן? אמר רב בי ובר הבי, כצמר נקי בן יומו, שמכבנים אותו למילת, כמו שהסברנו מקודם. ויזים יוצאות צורות, כך ראינו במשנה בנון בית עמוד בית. אנחנו בשוליים אצל הכוכבית רק כותבים מה שמוזכר במשנה, שתנא קמא כותב, אומר יוצאות צרורות, רבי יוסי אוסר, ורבי יהודה הוא חילק, הוא אומר יוצאות צרורות ליבש אבל לא לחלף. בשוליים ממול תחת הכותרת נושא/מבנה כתבנו בגמרות השס עוזר שלנו מספרים רומאים 1 עד 3, הם שלוש לשונות בהצגת דברי רב ושמוע בנוגע לעיזים ויציאתם צרורות. הגמרא, העיזים יוצאות צרורות, זה קשירת העתינים. איתמר רב אמר הלכה כרב יהודה. אפשר שוב פעם להתייחס למה ש כתבנו בשוליים, הבידה הוא זה שחילק בין צורות אדוקות לרפוי, שזה ההבדל בין ליבש לחלב. והנה רב פוסק כך, שאם זה ליבש זה מותר, אבל לא אם זה רפוי לחלב. ושמואל אמר הלכה כרבי יוסי, הוא היה מחמיר ואוסר בכל מקרה. ואיקה דמתני להשמיתה באפי נפשי, כלומר לא בקשר למחלוקת התנאים, אלא מה? באופן עצמאי. רב אמר ליבש מותר ולא לחלב, זה באמת כמו שיטת רב יהודה במשנה. ושמואל אמר אחד זה ואחד זה אסור, גם אם זה ליבש זה מהודק, בכל זאת הוא נחשב כמסוי ולכן אסור. איקה דמתני לה אהה, שהגמור אומרת איקה דמתני לה, הכוונה לה דשמואל, עיזים יוצאות צרורות ליבש אבל לא לחלב. משום הביודה בן בטרה אמרו כך הלכה, אבל מי מפיס איזו ליבש ואיזו לחלב. נכון, בעיקרון יש להתיר צורות ליבש, זה קשירה אדוקה, אין חשש שהוא ייפול והבעלים יטלטלו את הקשירה הזאת ב-400 ברשות הרבים. נכון לחלק, אבל מי מפיס? מה זה מי מפיס? מי שרואה מרחוק, הוא לא יכול, הוא לא יכול להבחין אם הקשר הוא אדוק או הוא רפוי. אז מתוך שאין מכירים, מכך, בגלל זה אומר רבי יהודה בבטרה, אחד זה ואחד זה אסור. שני הסוגים, סוגי הקשירה אסור, גם הקשר לשם ייבוש שהוא אדוק, אנחנו לא יכולים להתיר. אמר שמואל ואמרי לה, אמרה רבי יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי יהודה בן בטרה שאוסר בין כה וכה. תוספות למעלה, תוספות השלישי, הלכה כרבי יהודה בן בטרה, הדנה כרבי יהודה בן בטרה ולא נקט רבי יוסי, הרי גם רבי יוסי אומר שכל סוג שירה הוא אסור. אז זה כאן שמואל נוקט את השם רבי יהודה בן בטרה ולא הזכיר רבי יוסי, משום, אומר התוספות, משום במקום שאין עושים כלל אלא כדי לייבש, אם מנהג המקום הוא כזה, הקשירה שהיא בעיקרון מותר, שרי רבי יהודה בן בטרה הוא היה מתיר, זה לא שייך אתה ממפיס. השיקול או הסיבה שנאמר מקודם לאסור, כי אף אחד לא יכול להעיד מה, לאיזה צורך הוא עשה את הקשירה, אבל במקום שאף אחד עושה קשירה לשם החלב, כולם עושים רק לשם ייבוש, אז במקום כזה רבי דבת היה מתיר ורבי יוסי עושה. הוא בכל זאת עושה משום דילמה נפיל. רבי יוסי גזר לא משום שיקול מה אנשים או שם האנשים יתעו, אלא לגופו של דבר הוא עשה כל סוג של קשירה על, 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 על בסיס החשש שמה ייפול. אם זה נופל, כמובן יש את החשש שהבעלים יטלטלו את אותו כיס שקשרו לעתינים 400 ברשות הרבים. ממשיך הגמרא, כי אתה רבין אמר רבי יוחנן, הלכה כתנא קמא. התנא קמא של המשנה הוא התיר את שני הסוגים של צרורות, גם ליבש וגם לחלב. המשנה, ובמה אינה יוצא. עד כה דיברנו על מה, על במה כן הבהמה יוצאת, אבל מה אינה יוצאת. לא יצא גמל במטוטלת. מה זה מטוטלת? ברש"י נמצא מספר פירושים. נסתכל כעת ברש"י. מטוטלת, יש מפרשים במלשון לועזי, והמשמעות של המילה הזאת, קודם כל יש מפרשים הפושלה שתחת זנבו, ובשוליים אנחנו הוספנו את הביאור רצועה המחובר לאחוריו של עוקף ועובר תחת הזנב. ויש ממשיך רש"י ויש מפרשים שמטוטלת מרדעת, אותו קר או שמיכה ששמים על גב הבהמה. ואחרון נראה בעיניי, רש"י מעדיף את הפירוש הזה, מרדעת מעדיף את זה מהפירוש הראשון. ואנחנו נדלג קדימה ברש"י, יש כאן באמצע עמוד בערך, יש כאן מספר 3 שהוספנו בהגמות המסומנות, אותו מספר 3 במאויין, ולי נראה מטוטלת קר קטן מלא מוכין נותנים לו תחת הזנב, לא על גב הבהמה אלא תחת הזנב, כדי שלא תשחית הרצועה. הזכרנו את הרצועה בפירוש הראשון, כאן ההתייחסות הוא לאותו קר ששמים שמה, שלא תשחית הרצוע הבשר, לפי שהמסוי שעל גבה שהגמל יורד במדרון מחביא ויורד כלפי צברה, אלא שהרצועה מעקבתו, אז זה תפקיד הרצועה, אבל כדי שהרצועה לא תפגע בבשר הגמל, אז שומעים את אותו מטוטלת, לפי פירוש השלישי. אנחנו חוזרים לגמרא, המשנה ממשיכה, אחרי שהמשנה אמרה שלא יצא גמל במטוטלת, לא עקוד ולא רגול, וכן שאר כל הבאים עליו דווקא גמל. הזכרנו פה דברים שעקוד ורגול, שנראה הרחבה בהמשך הגמרא. ממשיך המשנה, לא יקשור גמלים זה וזה וימשוך. נתאר מה שהמשנה אומרת, זה שורה של גמלים אחד אחר השני, והמשנה אומרת שלא יקשור אותם ככה, ואתה מושך למשוך הראשון, וכולם, אחר שכולם קשורים, כולם ילכו אחריו. ורשי מסביר במילה אחת, ובדיבור מתחיל, ולא יקשור גמלים זו לזו וימשוך האחד. הוא מושך את הראשון, וכולם, מאחר שקשורים זה בזה, יימשכו אחריו. זה לא לעשות. אבל, ממשיך המשנה, מכניס חבלים לתוך ידו וימשוך, ובלבד שלא יכרוך. הוא יכול לתפוס החבלים שסביב צווארם של מספר הגמלים, והוא אוחז בכל החבלים האלו בידו וימשוך אותם ביחד. אבל הוא בבד שלא יכרוך, אומר רשי, הוא בבד שלא יכרוך החבלים בקרח אחד. ובגמרא מפרש תמה. אז אנחנו נמתין להפהרת העניינים בגמרא. תנה, לא יצא הגמל במטוטלת הקשורה לו בזנבו, אבל יוצא הוא במטוטלת הקשורה בזנבו ובחותרתו. מאחר ששניהם קשורים, אותו מטוטלת קשורה בזנבו ובחותרת, אין חשש שמה ייפול. עד עכשיו הזכרנו גם בשיעור הקודם החשש שדברים מסוימים ייפלו והבעלים יטלטלו אותם ארבע עמות ברשות הרבים. אם זה בצורה כזאת, אין החשש. אמר רבא ברב הונא, יוצא הגמל במטוטלת הקשורה לה בשלייתה. אומר רשי, בשלייתה, דכיוון דכאיב לה, מאחר שהדבר הזה כואב לבהמה, לא מנתחה לי. הבהמה לא תמשוך אותו ויביא לידי כך שהמטוטלת תיפול. אומר, ממשיך הגמרא, לא עקוד ולא רגול. אמר בידה, עקוד, מה זה? עקידת יד ורגל. זה קשירה, הרגל הקדמית, זה היד והרגל האחורי, מצד אחד וגם מצד השני, כי יצחק בן אברהם. רגול, שגם זה אסור, אסור לצאת עם הבהמה במצב כזה, שלא יחוף ידו על גבי זרועו ויקשור. כאן זה לא עניין של שני איברים ביחד, אלא איבר אחד, נגיד היד, שהוא מקופף אותו על החלק התחתון, הוא מקופף אותו על עליון וקושר, וכמובן במצב כזה הבהמה עצמה לא יכולה ללכת. אומר רשי, יד על גבי זרועו, אחד מידיו קופף כלפי מעלה, מקופף את החלק התחתון כלפי מעלה וקושר, כדי שלא יהיו לו אלא שלושה רגליים לברוח, כמובן לא יכולה לברוח. מטיבי, ממשיך הגמרא עם קושיה, הקוד שתי ידיים, שני הקדמיים ביחד, ושתי, כלומר או שתי רגליים. זה שונה מהפירוש שראינו בשמו של רב יהודה. רגול, וזה אותו דבר שראינו מקודם, שלא יחוף ידו שעל גבי זרועו ויקשור. אז השאלה, רב יהודה שהוא אמורה, איך הוא אומר דבר נגד המקור התנאי, הגמרא עונה, וכאן רואים מעוין, ועוד שתי שורות בסוף השורה, שוב פעם נראה מעוין, בשוליים כתבנו ניסיונות למצוא מקור לתיאורו של רב יהודה להנאה, דהיינו התיאור של הקוד. אז כאן התשובה הראשונה, הוא דאמר, דהיינו האמורה רב יהודה, כי היי תנא, כמו התנא הבא, דתניא, הקוד, עקדת יד ורגל. זה הרישה שעמוק, לכן כתבנו בין השורות רישה, זה יהיה לנו חשוב בהמשך. מה עוד? או שתי ידיים ושתי רגליים. רגול, שזה הסיפה, שלא יחוף ידו, אגע בזרועו ויקשור. אז בינתיים, בשלב הזה אנחנו חושבים שהנה המקור, הבסיס לדברי האמורה הוא יהודה. אבל הגמרא אומר שלא מדויק, וקטי לא דמי. בשלמה רישה וסיפה ניחה. הרישה תואם לדברי, הרישה של המקור התנאי תואם לדברי הביאה וגם הסיפה. אז זה הכוונה, בשלמה רישה וסיפה ניחה. מציאת הקשיה. אבל המציאת של המקור התנאי, הברייתא, הזאת הוא לא תואם רב יהודה, כי רב יהודה דיבר על הקוד, זה יד ורגל, העבר הקדמי יחד עם האחורי. לא הוא נתן אופציה כזאת של שני הקדמים ביחד, או שני האחוריים ביחד, אלא הוא דאמר, דיינו שוב פעם, רב יהודה אמורה, הבסיס של דבריו, כי הייתנה. הקוד, עקדת יד ורגל, כי יצחק בן אברהם. רגול, שלא יחוף, ידו אגבי, זרועו ויקשור. והנה, מקור תנאי שמקביל, וממילא מהווה בסיס לדברי האמורה, רב יהודה. ולא יקשור גמלים. מה הייתה מה? למה לא, כמו שראינו במשנה, למה לא לקשור שורה של גמלים זה אחר זה? אמר רב אשי, משום דמרסי כמאן דאזי לחינדה. הרי אנחנו מדברים בהליכה בשבת, אבל מי שקושר אותם צורה כזאת והולך, זה נראה כי הוא הולך לחינדה. מה זה חינדה? שוק, לשוק, למוכרם. אבל מכניס, וההמשך היה, ובלבד שלא יפרוך. אמר רב אשי, לא שנו, מה שנאמר שלא יפרוך, אלא לעניין כליים. זה לא קשור להלכות שבת, זה קשור להלכות כליים. כליים דמי, איזו כליים? היא לימה, וכאן אתם רואים פס כפול, שורה אחרי שורה באלכסון בגמרא. אז אנחנו בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, שלבים לפרש דבריו של רבשי שאמר דעד הקטן לבש שלא יכרוך, החבלים היינו משום כליים, ולא משום שבת. אז אנחנו רוצים לברר מה זה כלאיים, כאן איך זה קשור לענייננו. אי למה כלאיים דאדם, היינו, יש לנו, בואו נגיד מילת הקדמה. התורה אוסרת לקשור שני מינים, שור וחמור למשל, לקשור אותם ביחד, שהם ימשיכו מחרישה או קרון, זה כתוב לא תחוש בשור וחמור יחדיו. כאן אולי הבעיה זה האי למה, אולי תגידו הבעיה הוא שיש כאן אדם שמושך עם החבלים הם כרוכים בידו, אז הוא מושך יחד עם הבהמות. האם זה הבעיה שכליים אדם עם הבהמה? והתנן, אדם מותר עם כולם, לחוש ולמשוך, אם נגיד קושרים אדם לקרון, ובו בזמן קושרים יחד איתו פרה, ששניהם מושכים את הקרון, או המחרישה. זה לא איסור. אז מה הבעיה כאן של כליים? אלא כליים דחבלים, מה יכול להיות כליים דחבלים? אז יש כאן ברש"י, בשורה האחרונה, בשורות הקצרות, כליים דחבלים, שיש בהן חבלי צמר וחבלי פשטן, וכי כריך להוא כשהוא כורך חבל מצמר וחבל של פשטן סביב ידו, הוו כליים. וידו של אותו בן אדם שמושך את הבהמות מתחממת באחיזתן, בזמן שהוא אוחז חבל של צמר וחבל של עשוי מפשטן, היד שלו מתחמם, ויש האיסור של התורה שלא ללבוש בגדי שעטנז, זה כליים, והלבישה הוא דרך או אמצעי לחימום. אז יש כאן איסור של חימום משעטנז, שאדם מתחמם משעטנז. האם זה כאן הבעיה? ורש"י מוסיף פה, וכסף על דבר שאין מתכוון, אסור, למרות שהבן אדם אפילו לא מתכוון לחימום, אבל הוא כעת אוחז חבל של צמר, חבל של פשטן, באותו זמן כרוך סביב ידו. האם זה הבעיה? אז גם זה דוחה. אני קורא עוד פעם, אלא כליים דחבלים, אבל הגמרא דוחה ואתנן, התוקף דחיפה אחת אינה חיבור. התורה לא אוסרת אלא חיבור המתקיים. מה שסביב ידו זה לא דבר שמתקיים, רק פותח ידו והכל נפרד, זה לא חיבור ממש. הלשון של המשנה שצוטט פה, התוקף דחיפה אחת, רש"י מביא בשורות הרחבות, שורה רביעית, התוקף בגדי צמר פשטים בדחיפה אחת, כגון על ידי מחט פעם אחת, או שקשר קשר אחד. אדם שם בגד או בד של צמר ובד של פשטן, זה על גבי זה, ומושך חוט פעם אחת תוך שני הבדים האלו, זה לא איסור של התורה, זה לא איסור כליים, כי זה לא דבר שיחזיק בכלל מעמד, החיבור לא יחזיק מעמד. חזרה לגמרא, לעולם כליים דחבלים, זה כן הבעיה, והכי כמה, ובלבד שלא יכרוך ויקשור. אם הוא יקשור את החבל של פשטן יחד עם החבל של צמר, זה חיבור שיתקיים, וזה יכול להיות הבעיה. לכן המשנה אומרת, תוכל לאחוז מספר חבלים שונים, אבל בתנאי שאתה לא כורך וקושר את החבלים ביחד. פה יש משולש, ובשוליים הסברנו דעות בשיעור החבל שמותר לצאת מידו. אומר הגמרא, אמר שמואל, מה שהמשנה מתירה לחוז בהמה בחבל, או לא אוחז את הבהמה, מה שלא אוחז את החבל שקשורה בבהמה, אומר שמואל, אמר שמואל, בבד שלא יצא חבל מתחת ידו טפח. נכון, אתה תחזיק את החבל ביד, אבל שלא יעבור עוד חבל מעבר לידו בשיעור טפח. אומר רש"י, שלא יצא חבל ראש החבל, לא יצא מתחת ידו טפח למטה, תדע מכמי שנושאה בידו, ולא מתחז ישי מאפשר הגמלים. זה לא החלק הזה שנמשך מעבר לידו של הבעלים, זה לא, אנשים לא ישייכו את זה לחבר, לחבר מפנים ידו שקשור לצוואר הגמל, דהיינו האפסר. אנחנו ממשיכים בגמרא. שואל הגמרא, אחרי ששמואל הזכיר שיעור טפח, והת תנא דבי שמואל, טפחיים, עד טפחיים מותר, אבל אם זה מגיע לטפחיים, זה מה שאסור. אז התנא דבי שמואל יותר מקל. אמר אביי, השד אמר שמואל טפח, ותנא דבי שמואל, היינו האנשים שהיו בישיבתו של שמואל, הם לימדו שיעור טפחיים, שמואל הלכה למעשה עתה להשמינה. ורשי כותב, שמואל אמר טפח, לא רואה הלכה למעשה עתה להשמינה. אתה בא למלך לפנינו, מי שבא לשאול הלכה, איך אני אמור לאחוז בחבר, מה שיעור החבר שמותר לצאת מעבר לידי, אומרים אליי טפח, שלא להקל באיסורין. ומי הוא? אבל למען האמת, ומי הוא? עד טפחיים לקה איסור. אנחנו ממשיכים כעת לעמוד ב', והתניה, ובלבד שיגביע מן הקרקע טפח. כאילו כל ההגבלה הוא זה. אומר רש"י בשורה הראשונה, אבל כל כמה דבי איפוק מתותי ידי. אין כאן שום הקפדה על כמה חבל יוצא מעבר לידו. כל ההקפדה לפי המקור הזה שלו, שהחבל לא, שהוא מתעקם כלפי מטה, שהבעלים ידאגו שזה לא ייכנס קרוב לקרקע שיעור טפח. אבל אם אתה מותח את החבל ומקפיל על כך שהוא לא ירד בתוך טפח לקרקע, זה מותר. אז איך מיישב את זה עם מה שנאמר מקודם? תשובה, כי תניה היא בחבלה דבני בני. כן, יש שני תקעים של חבל שצריכים לשים עליהם לב. החבל שבין הבהימה לאדם שאוחז בחבל, על זה התייחס הברייתא. אומר רש"י בשורה השנייה, בחבלה דבני בני, שבין ידו לגמל. ברור כמה, כמה דבי נהווה, ובבד שיגביינו מן הקרקע טפח, כדי שתה נראה הבהמה נמשכה בו. תהי לא, אם זה לא, אתה לא מקפיד על הגובה הזה מן האדמה, לא מתחזי נטירות הבהמה. זה לא נראה ככל, שכל המערכת הוא לשם שמירת הבהמה, שזה דבר שמותר, אלא כמסוי בעלמה, שאין נראה שאוחז ראשה בידו. המשנה. המשנה כאן בעצם המשך המשנה שראינו בעמוד הקודם, שהתחילה במה אינה יוצאה, ושם המשנה הדגישה לא יצא גמל וכו'. וכאן המשנה אומרת אין חמור. ובהמשך אנחנו נראה, והבלטנו עם פסים, התרנגולים, זכרים, רחילים, עגל, פרה. ממשיך המשנה, אין החמור יוצא במרדעת בזמן שאינה קשורה לו. אנחנו בדף הקודם הסברנו שלא קשורה מערב שבת, אבל אם היא קשורה מערב שבת, אז יהיה מותר. ולא בזוג, אף על פי שהוא פקוק. מה זה בזוג? זוג זה רש"י מביא לשון לועזי שמשמעו פעמון קטן. ומה העניין הוא שאף על פי שהוא פקוק? אומר רש"י שחללו של אותו פעמון פקוק במוחין זה בד ערך שאין האין בעל שלא מקשקש להשמיע קול. ממשיך המשנה, ולא בסולם שבצווארו. הגמרא תתייחס לזה, ולא ברצועה שברגלו. רש"י כותב שכל הדברים האלו שבמשנה יפרשו בגמרא, ומוסיף רשי הסבר, וכולהו משום דחי ישראל, ואינף לי עתי לא תהיה. הדברים האלו תם פריטים שעוד לא הסברנו. מה הם? אבל אם הם יפלו מהבהמה, הבעלים ירימו אותם ויטלטלו אותם ברשות הרבים. מפני חשש זה אנחנו אומרים שלא תצא עם הדברים האלו. ממשיך המשנה, ואין התרנגולים יוצאים בחוטין ולא ברצועה שברגליהן, ואין הזכרים יוצאים בעגלה שתחת העליה שלהן. רש"י כותב עגלה כגון קרון קטן שעושים לו תחת זנבו, שראש זנב אותן העילים רחב כמין קר קטן, ואין בו עצם אלא שומן ועב וכבד, וכשנגרר לארץ נשרט ונשחט, ועושים לו עגלה מתגלגלת אחריו כשהוא הולך, והזנב קשור עליה. דיינו, אותו עגלה הוא מתחת לאותו זנב עבה, וזה מגן עליו מפני המזיקים שהוזכרו פה. ממשיך על המשנה, ואין הרחילים יוצאות חנונות. הגמרא תסביר מה זה. ואין העגל יוצא בגימון, ולא פרה בעור הקופר. יש גרסה אחרת, הקיפוד. אומר רש"י, קופר שרץ, שהוא שרץ הוא שנימיו שערות גופו חדים כמחת, וקוראים לו, ומביא לשון לועזי, שהוא מה שקוראים בזמננו קיפוד, וקושרים אורו, האור של אותו שרץ, בדדי הפרה של יניקוע שרצים, ששרצים אחרים לא יבואו לנוק מהפרה. ממשיך המשנה, ולא שהיא לא תצא ברצועה שבין קרניה, זה נחשב מסוי. פרתו של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצא ברצועה שבין קרניה, שלא ברצון חכמים. גם לזה יהיה התייחסות בגמרא. הגמרא שואלת, מהי טעמה? אמרנו שאין חמור יוצא במרדת בזמן שאינה קשורה. הגמרא עונה, כדאמר, אנחנו כבר הסברנו בלימוד המשנה, אבל רש"י כאן כותב, כדאמרן שאינה קשורה בו מערב שבת. דיינו, אם הייתה קשורה מערב שבת, היה מותר לצאת בו. אבל אם לא קשורה מערב שבת, דלא גלי מאתמול, שיהיה צריכה לכך, שיהיה לה למלבוש. דיינו, אם המרדת נקשר מערב שבת, אז זה נראה כמלבוש. במצב כזה יהיה מותר לצאת, אבל אם לא קשורה מערב שבת, אז זה לא נראה כמלבוש, ולכן יהיה אסור. ולא, ממשיך הגמרא, ולא בזוג אף פי שהוא פקוק, למה שהיא לא תצא כך? משום דמרסי כמאן דאזיל לכין גזינרה, שהבן אדם מוליך את הבהמה לשוק למכור, אנשים בדרך כלל שרוצים למכור בהמותיהם בשוק, הם תולים לו אותו פעמון לשם נוי. אבל מאחר שמדובר פה בשבת, אז אנחנו לא רוצים להיראות כאילו אני הולך לשוק, ולכן אסור לקשור, אסור שהבהמה תצא עם אותו פעמון. גם אם הוא פקוק, גם אם הוא לא משמיע קול, בוודאי אם היה משמיע קול זה עוד יותר גרוע. תוספות פה כותב דבר מעניין, התוספות השני, משום דמרסי כמאן דאזיל לחינגה, כאילו זה כל הבעיה, הנראות, אבל מסוי אינו, זה לא נחשב מסוי שבטל אגב אפשר, או זה בטל לאותו חבל שסביב צוואר הבהמה, אז שהוא בטל אגב האפשר, והאפשר מותר שיהיה להבהמה, זה לא, אינו מסוי. ומשום מה עוד חשש יכול להיות, ומשום דילמה נפיל נמי לקה למחש, כדחי יש גבי זוג בריש במה אישה, למרות שבראש פרק הבא יש חשש לשם היפול פה, אין, דרך המילי באריג, ואמר אתם כלשהו אריג לא גזרו. אנחנו חוזרים להמשך הגמרא.
ולא בסולם שבט צווארו. מה זה הסולם הזה שבט צוואר הבהמה? אמר רב הונא, בלואה. דבר שקשור ללחי הבהמה, למי עבדי לה, לאיזה צורך קושרים את הפריט הזה ללחי הבהמה. תשובה, להיכא דאיתלי מכה, מצב שיש על גוף הבהמה מכה, ולא רצוי שהבהמה עם ראשה תשפשף במכה, דלא הדר חייך בי. וזה הסיבה שאדם בדרך כלל יקשור אותו סולם בצווארו, אבל בשבת אנחנו לא רוצים שהבהמה תצא עם הסולם הזה, אותו פריט שקשור לצוואר הבהמה, שהוא כותב רש"י אגב, בלא שקושרין אצל הלחי. אז אנחנו אוסרים יציאת הבהמה עם אותו סולם שקשור לראשה, כי אם זה ייפול, הבעלים ירים אותו, וכמו שאמרנו מקודם, יהיה חשש שהוא יטלטל אותו ברשות הרבים. כך כותב רש"י בדיבור המתחיל, דלא הדר חייך בי, שלא יוכל מה שקושרים הסולם על הבהמה, שלא יוכל להחזיר צווארו לצד המכה, חככה, לשפשף את המכה בשינה, וקושרים בצווארו, וחשובים הן יותר מקשישים שעל גבי השבר. וזה הוזכר ליל בדף נון גימול עמוד א', ואלו שמה היה מותר, אבל זה יותר חשוב. ואי נפלו עם הסולם הזה ייפול, חייס עליו והוא יחוס עליו, מייתי לאו בשגגה, הוא יכניס אותו, יטלטל אותו בשגגה. הגמרא, חזרים לגמרא, ולא ברצועה שברגלו, דאבדי לי לגזרה. באיזה צורך עושים את הרצועה הזאת? לגזרה. אומר רש"י, מביא לשון לועזי, המשמעות של אותו מילה לועזית, עוד מעט רש"י יסביר, אבל נגיד הוא נעשה לגזרה להיפצע על ידי בעיטת רגל ברגל. מה הכוונה? להמשיך ברש"י. בהמה שפסיעותיה קצרים ומכה רגליה זה בזה, עושים לה כמין טבעת של עקלים או רצועות אבות, וקושרים אותה למעלה מפרסות הרגל, מקום שמנקשים זו בזו. אז הדבר הזה הוא יגן מפני אותם מכות. בכל אופן, בשבת, אז הבהמה לא תצא באותו רצועה. ממשיך הגמרא, ואין התרנגולים יוצאים בחוטין, דאבדי לי סימנה, כי איך ידלו לחלפו. אותם חוטין, קושרים אותם כאות זיהוי, שהתרנגולים שלי לא יתחלפו בשל השכן. ולא ברצועה, אמרנו שהתרנגולים לא יצאו ברצועה שברגליהם, דאבדי לי כי איך ידלו לתברו מני. קושרים רגלי התרנגולים יחד כדי שהם לא ישברו כלים, ורש"י כותב דלו לתברו מני, שקושרים שני רגליה יחד ברצועה קצרה שלא תוכל להרים רגליה ולהטיז. אני עצמי מקשר את האמירה הזאת של רש"י להטיז לבבא קמא דף י"ז עמוד ב', ששם מתואר בהמות, בעלי חיים, שדרך הילוכם או קפיצתם הם מתיזים אבנים קטנים וגורמים בכך נזק. שם בבבא קמא יש הרחבה בנושא התרנגולים והנזק שהם גורמים. אבל מה שניתן לומר שוב פעם, שהרצועה הזאת היא קושרים אותה סביב רגלי התרנגולים, וזה מונע מהם לגרום נזק. ואין הזכרים יוצאים בעגלה. מה זה? כי היכי דלו לחמתן על יתה, שהזנב שלהם לא יילקה בסלעים וטרשים. ראינו ברש"י על המשנה הסבר מפורט על זה. ממשיך הגמרא, ואין הרחילים יוצאות חנונות. יתיב רווחה בעולה, כמי לרב חיסדה ויתיב. וכאמר, לפני שנתקדם, נתייחס לסימונים, בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אנחנו רואים פס כפול, וגם יש מספרים 1-3, הסברים להדיקטני חנונות. אז כפי שאמרנו, יהיה לנו מספר פירושים. אנחנו גם בהמשך כמובן נראה צורת כתר שמבליט המילה עשית. הראשון כתוב בגמרא עשית מראו כבר, כאילו הגמרא תדחה את הפירוש שנאמר לפניו כאילו הפירוש הוא מוגזם, והפירוש שניתן זה כאילו הפכת את הבהמה, התייחסת אליו כמו עוקפה. מו עוקפה היה גדול הדור, ולכן ההסבר שניתן לפניו הוא מוגזם. וכן לגבי הפירוש השני, יאמר בגמרא עשית ילתה. ילתה הייתה אשתו של רב נחמן, וזה אמירה של רב נחמן בגמרא. עכשיו הגמרא, ראינו שרב אחא ישב לפני רב חיסדא ויתיב וכמר, פירוש הראשון לחנונות, משעה שגוזזים אותה, בזמן שגוזזים את הכבשים, את הרחילים, תומנים לעזק בשמן. עזק הוא כל דבר רך. היו תומנים את העזק הזה בשמן ומניחים לה, אחרי שהוא ספג שמן, מניחים את את הדבר הזה על פדחת, על פדחת הכבש, כדי שלא תצטנן. אמר לי רב חיסדא, אם כן, אם ככה היו מתייחסים לבהמות, וזה כאילו פירוש החנונות, עשית מור וכבה. זה טיפול שלא מתאים לבהמות, זה מתאים אולי לבן אדם, בן אדם חשוב. אומר רש"י, עשית מעופה, נהגת ברכיל זו חשיבותו של מעופה, שעשיר ואב בית דין, וכי דרך חשיבותה לכך, האם זה דרך לנהוג אצל רכיל בצורה כזאת? אז ובכך רב חיסדא דוחה, הוא דוחה את הפירוש הזה לחנונות, אלא ממשיך הגמרא, יתיב רב פאפא בר שמואל, כמי דרב נחמן, אני קורא עם שינוי הגרסה שנמצא בצד הגמרא, והוא רב פאפא אומר בנוכחות רב נחמן ויתיב וכמר, בשעה שקורעת לילד, שהרחיל קורעת לילד, תומנים לה שני עזקים של שמן ומניחים לה אחד על פדחתה ואחד על הרחם, כדי שתתחמם. אמר לי רב נחמן, מה, ככה, כמו שדומה למה שאמרנו מקודם, אם כן עשית, ילתה, אתה מתנהג כלפי הרחל, כאילו זה אשתי, אשתי, שמה של אשתו של רב נחמן הייתה ילתה. יש עוד, היא מופיעה בעוד כמה גמרות, נקרא עליה שהייתה אישה מיוחדת. ממשיך הגמרא, אלא אמרה הונה, עץ אחד יש בקרחי הים, וחנון שמו, שמו של העץ הוא חנון, ממילא יש כאן קשר לחנונות שהזכרנו מקודם, ומביאים קסם מאותו עץ, ומניחים לה בחותמה של הרחיל, כדי שתתעטש. ייפלו דרני, ראש הדרני הם תולעים שנמצאים בראש הבהמה, וזה החנונות. ואנחנו אומרים במשנתנו שהרחימים לא תצא בשבת עם קיסם העץ הזה באפו בנחירתו. היא הכי שורה תרמה עם המטרה של העץ הזה החנון, אותה קיסם, היא כדי שהבהמה תתעטש ויפול התולעים שנמצאים בראשה, היא הכי זוכרים נמי, הרי הרחילים הם הנקבות. למה דווקא הנקבות? למה שלא יהיה גם אצל הזכרים? הגמרא עונה, אצל זכרים אין צורך לזה. כיוון דמנגחי זכרים בדדי, הזכרים הם נוקחים אחד את השני, ממילא נפלן אותם תולעים שנמצאים בראשם ייפלו עקב הנגיחות, אז אין צורך לקיסם אצל הזכרים. שמעון נזיר אמר, קיסמה דריתמה, קיסם של עץ שנקרא רותם, זה מה שמניחים בחותם. בשלמה דרב אונה היינו דקטני חנונות, לפי הפירוש רב אונה שמדובר בעץ ששמו חנון, אנחנו מבינים חנונות שבמשנה, אלא לרבנן שמדובר בעץ רותם, קיסם של רותם, אלא לרבנן, מה חנונות, מה הקשר בין מה שכתוב במשנה לפירוש אליבא דה רבנן? הגמרא עונה, דאבדינן להו, עושים את זה, לוקחים את הקיסם של הרותם, עושים את זה, שמים אותו בנחיר הרחין, מילתא דמרחמינן עליו, זה בא מתוך אכפתיות, רחמים, דהיינו העניין של חן שאנחנו מעניקים לבהמה. ואין העגל יוצא בגימון, מהי עגל בגימון? אמר אבונה בר נירה, אומר רשי בר נירה, עול קטן שמניחים או מנהיגים לעגל בצברו, שיהיה למוד לחוף ראשו לכשיגדר. זה העניין הזה שכפיפת הראש הוא קשור לצורה שבה הבהמה השור היא מושכת את המחרישה. אז כבר שהשור הוא קטן, הוא עגל, אנחנו רוצים להרגיל אותו בכך, וזה אותו בר נירה. וזה גם הפירוש של הגימון. אמר רב אלעזר, מהי משמע דהי גימון לשנה דמחף? הסברנו שזה בר נירה, שזה מיועד לגרום לכך שהעגל יחפוף את ראשו. איזו קשר יש בין המילה גימון לכפיפה, כופף ראשו? תשובה, תכתיב הלחוף כאגמון, הנה גימון כאגמון ראשו, כפיפת הראש הוא גם נקרא גימון. ולא פרה באור, אולי אדייק את עצמי, לא שכפיפת הראש אלא אותו פריט שיגרום לכפיפת הראש הוא נקרא גימון. ולא פרה באור הכופר, אמרנו שלא קושרים לדדי או עתיני הפרה או כופר, דאבדי לה כי איך ידלו למציוע ילי, כדי שהילי אותם שרצים שלא יבואו לינוק למצוץ בעתינים של הפרה. ברשי כתוב דלו למצוע ילי שלא ינקוב עלוקה, שלא ינקוע הנקה, שלא ינקוע עלוקה, שקורין מביא לשון לועזי שהם עלוקות מוצצות דם. תוספות יש לו גישה אחרת להסבר המילה ילי. רשי שייך את הילי ל עלוקות שמוצצות דם, וכפי שאמרנו תוספות יש לו פירוש שונה. אנחנו ממשיכים בגמרא, ולא ברצועה שבין קרניה. אי לרב, בין לנוי, בין לשמר אסור. לפי שיטת רב, זה לא משנה אם הרצוע הוא לשם נוי או לשם שימור. בכל מקרה, רב שהופיע בדף נון ב' הוא יאסור. אי לשמואל, לנוי אסור. לשמר מותר. אם הרצועה נמצאת בין קרניה לשם שימור, לפי שמואל, זה יהיה מותר. רק אם הוא לשם נוי אסור. רש"י כותב, בין לנוי, בין לשמר אסור, דכל נטירותא יתרתא, אמרינן מה עשוי הוא. הוא אמצעי לשמירה שלא לצורך, הוא שמירה יתרה, ולכן הוא נחשב כמסוי. פרתו של רבי אלעזר בן עזריה, הגמרא שואלת, לשון המשנה פרתו זה משמע פר אחד היה לו, וחדה פרה הב ילי, מה היה לרבי אלעזר בן עזריה שהוא עשיר מופלג, היה לו רק פרה אחת? ואמר רב, ואמרי לה אמר עבידה, אמר רב גרסה אחרת בשמות הוא שעבידה מצטט את רב, תריסר אלפי עגלי ו-12,000 עגלים הווה מעשר רבי אלעזר בן עזריה מאדרי כל שעתה ושעתה. כל שנה היה מפריש כמעשר בהמה, כמעשרות 12,000. זאת אומרת, זה עשירית מהעגלים שהיו נולדים כל שנה, היינו 120,000 נולדו כל שנה. זה מראה שהיה לו הרבה יותר מפרה אחת. אז השאלה נשאלה, למה כתוב במשנה פרתו של רבי אלעזר בן עזריה? הגמרא עונה טענה, לא שלא הייתה, למען האמת מה שמוזכר במשנה זה לא היה פרה של רבי אלעזר בן עזריה, אלא של שכינתו הייתה, ומתוך שלא מיכה בה, הוא לא מחה בכך שהיא נותנת לפרה שלה לצאת עם הרצועה בין קרניה, והוא שתק, נקראת על שמו. הפרה הזאת נקראת על שמו של רבי אלעזר בן עזריה, כאילו היה שלו, כאילו הוא עבר על האיסור הזה. רב ורבי חנינה. ורב יוחנן ורב חביבה. מתנו, אני מדלג על השורה שבתוך הסוגריים, ומה שאנחנו עושים כך זו על פי תוספות האחרון בדף. המתנו, זאת אומרת, הם לימדו את מה שמופיע אחרי הסוגריים. כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיכה, נתפס על אנשי ביתו. לאנשי עירו וכו', אנחנו נחזור על זה. היה חשוב רק להקדים שהמילה מתנו שהם מלמדים זה לא מה שמופיע כעת בתוך הסוגריים. מה בתוך הסוגריים? הזכרנו ארבע חכמים, נגיד שתי זוגות, רב ורב חנינה, וזוג השני רב יוחנן ורב חביבה. אומר הגמרא בתוך הסוגריים, בכולי דסייד דמועד, אנחנו כעת בסייד דמועד, מסכת שבת נמצא בסדר מועד, כשנה בתוך סדר מועד, כל כי היי זוגה, כשמופיעים הזוגות האלו של רבנים, חלופי רבי יוחנן ומעל רבי יונתן. יש להחליף מבחינת שמות רבי יוחנן. רבי יוחנן הוא לא הופיע בזוגות האלו בסדר מועד. רבי יוחנן מופיע הרבה בסדר מועד, אבל לא במסגרת הזוגות, שתי הזוגות שהוזכרו כאן. אז יש להחליף רבי יוחנן ומאיל רבי יונתן. נכון, כתוב לפני הסוגריים רבי יוחנן ורב חביבה, אבל מאחר שאנחנו בתוך סדר מועד, יהיה יותר מדויק לכתוב רבי יונתן ורבי חביבה. אז מתנו, מה הם לימדו? כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו, לא למשפחתו, ולא מיכה, והוא שתק, והיה לו אפשרות למחות, נתפס על אנשי ביתו. הוא יענש למרות שהוא עצמו לא עשה את העבירה, אבל העבירה שהם עושים, והוא היה יכול למחות בהם ולא, אז הוא נתפס על כך. באנשי עירו, אדם שהוא יותר מכובד, הוא לא רק איש משפחה, אבל הוא איש ציבורי שדבריו היו נשמעים בעירו, והוא לא מחה, נתפס על אנשי עירו, על אותו תקן. הוא אומר רש"י נתפס, נענש על עבירות שבידן, למרות שהוא עצמו לא מבצע את אותם עבירות, אבל השתיקה שלו גורם לכך שהוא נענש על עבירות שבידן. ודרגה עוד יותר גבוהה, בכל העולם כולו, והוא היה יכול למחות בכל העולם. מה זה בכל העולם? אומר רש"י, בכל ישראל, כגון מי הוא כזה שיכול למחות, כגון מלך ונשיא שאפשר לו למחות, שיראים מפניו ומקיימים דבריו. ואם הוא כזה והוא שותק, הוא לא מוחה, נתפס על כל העולם כולו. אמר רב פאפה, והני דבי ריש גלותה, אנשי ריש גלותה, ובוודאי מדבר בריש גלותה עצמו, והוא רואה שעוברים עבירות והוא שותק, נתפסו על כולי אלמה. כי דאמר רבי חנינא, כמו שרבי חנינא אומר, מאי דכתיב השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו. אם שריו חטאו, במשנה מדובר על אנשים שחטאו, כי השם יבוא במשפט בא לשפוט מי שעבר עבירות. אז אם שרים חטאו, אנחנו נמשיך לדף נון ה, זקנים מה חטאו? אז זקנים רש"י כותב סנהדרין. למה שהשם יבוא במשפט עם זקני עמו? מה הם עשו? אני יכול להבין, אם השרים חוטאים אז השם יבוא במשפט איתם, אבל מה הקשר בין הזקנים? הגמרא עונה, אלא אימה על זקנים שלא מיחו בשרים, על זה הם נענשים. עד כאן שיעורנו להיום.